מוזר שעשרה ריבית זה כאשר אדם עושה תנאי. בשעת ההלוואה, אדם עושה תנאי עם הלווה, שהוא מלווה לו בתנאי ששלם ריבית. אבל אם לא הייתה הלוואה בתנאי, הייתה הלוואה בלא שום תנאי. ראובן נלווה לשמעון כסף, על מנת שיחזיר אותו סכום בלבד, בלי שום ריבית. הלוואת חן וחסד. אחר כך, הלווה מרגיש אי נוחות, והוא רוצה מעצמו לתת איזו תוספת למלווה. המלווה לא ביקש ממנו, לא יתנה איתו ולא כלום, אבל הלווה רוצה כדי שיוכל להפיג את מה שיש לו בליבו. שהמלווה לכאורה יפסיד בשבילו, הוא נמנע מלעבוד בכסף, אז הוא רוצה לתת לו איזה פיצוי. זה אסור מדברי סופרים. מהתורה היה מותר ללווה לתת אם הוא רוצה ברצונו הטוב. אם לא היה תנאי גמור, כי התורה אמרה את כספך לא תן לו בנשך. התורה אסרה ריבית אם עושים תנאי של ריבית. אבל אם בהלוואה, בשעת ההלוואה, הלוואה ניתנה בתורת חן וחסד, אפילו אם אחר כך הלווה מרצונו ירצה לתת ריבית, מן התורה זה מותר. החכמים הם שעשו את הדבר הזה, ואמרו שגם כאשר הלווה נותן מרצונו, עשו. גזרה שמי יבואו להקל גם כשעושים תנאי. חז"ל עשו משמרת, עשו גדר לדין של התורה, כמו כל הגדרות שעושים. כדי להרחיק את האדם מן העבירה, שלא יבוא אדם לפרוץ באיסור ריבית עם תנאי, אמרו חכמים, אפילו בלי תנאי אסור. אפילו אם הלווה נותן מעצמו, גם כן אסור. אבל הריבית הזו שהלווה נותן ברצונו בלא תנאי, יש להבדיל בין שלושה זמנים. זה לא דין אחד בכל האופנים. הזמן הראשון זה משעת ההלוואה, ועד שעת הפירעון ועד בכלל. משעה שהוא קיבל את ההלוואה, כל זמן שהוא לא פרע אותה, ואפילו בשעת הפירעון ממש, ועד שעת הפירעון ועד בכלל, זה תקופה אחת של הדינים מסוימים. תקופה שנייה אחרי פירעון ההלוואה, הוא פרע את ההלוואה וגמר את כל החוב שלו, אחרי יום, אחרי חצי יום, הוא רוצה לתת איזו תוספת למלווה. זה תקופה שנייה, תקופה, וזה נקרא ריבית מאוחרת. אחרי שכבר לבא ופרע את הריבית, את ההלוואה, סליחה, פרע את ההלוואה, הוא רוצה להוסיף מעצמו משהו. שלא בשעת הפירעון, זה במעמד אחר. בשעת הפירעון הוא לא פרע, הוא לא הוסיף שום דבר, לא דיבר שום דבר. למחרת הוא בא, נותן לו איזה סכום כסף. זה תקופה שנייה שנמשכת חודש. מזמן פירעון ההלוואה ועד עבור חודש. בתקופה שלישית, אחרי שעבר חודש מפירעון ההלוואה. בואו נראה את ההלכות שיש בכל אחד מהתקופות הנזכרים לאל. כמובן, כל שזה יותר קרוב להלוואה, זה יותר חמור. כמו שאנחנו מתרחקים מהפירעון של ההלוואה ומההלוואה, זה יותר קל. נתחיל את הקבוצה הראשונה. משעה שהלווה לווה את הכסף, ועד זמן הפירעון ועד בכלל, איך עליו להתנהג עם המלווה? או איך המלווה יתנהג עם הלווה בתקופה הזאת? מה מותר להם אחד לשני לעשות טובות? ומה אסור להם? אני חוזר שוב פעם, מדובר כאן משעת ההלוואה ועד שעת פירעון ההלוואה. משעה שהוא קיבל את הכסף, עדיין הכסף נמצא אצלו, הוא לא פרע אותו, הוא השתמש בו, ועד הזמן שהוא פורע אותו, בשעה שהוא פורע אותו, זה תקופה אחת. אז בזמן הזה, שמזמן ההלוואה ועד זמן פירעון ההלוואה ועד בכלל, אסור ללווה להנות את המלווה, לתת לו איזה טובת הנאה או הנאה גבורה, בדבר שאולי עושה אילולה שילווה לו. למשל, אם המלווה מבקש מהלווה עת לחתום את השם שלו או לכתוב משהו, בוודאי שגם עוד לפני ההלוואה, אם היית מבקש מחבר עת, אני נותן לך. הלווה לא עושה את זה, נותן לו את העץ שיכתוב כמה מילים, זה רק בגלל שעושה לו טובה שילבה לו. דברים כאלה אנשים נותנים אחד לחבריהם בתורת חן וחסד, גם אם לא ידע איזה הלוואה. לכן בוודאי שגם פה מותר ללווה לתת למלווה את העץ שלו שיכתוב בו כמה דברים. מותר. למה? אין פה הוכחה שעושה את זה עבור ההלוואה. זה דרך אדם של החבריהם בתורת חן וחסד. דופק המלווה אצל הלווה, אומר, אתה רוצה לי פטיש? אני צריך פטיש. קח, בבקשה. לא נהנה להגיד אסור, אלא מן הסתם נותן לו פטיש כי הוא עשה לו טובה. מה פתאום? דברים כאלה אנשים נותנים אחד לחבר, אחד לשכן, גם בלי טובה מיוחדת. זה חסד, חן וחסד. הלווה הוא פוסק הלכה. דופק אצלו המלווה, יש לי שאלה בהלכה. ויגיד לו, אני לא יכול להשיב לך, למה אני עכשיו הלווה, אם אני אשיב לך, אני מקביא, לא. וכי מישהו, תמיד חכם, מורה הוראות, אז כל מי שואל את השאלה, הוא משיב לו. זה לא דווקא בגלל שהוא עשה לו הלוואה, אתה מבין? זה לא עורך דין לוקח כסף על תשובות, זה תמיד חכם. לכן מותר למלווה לבקש לשאול את הלווה איזו שאלה בהלכה, אפילו שאלה מסובכת, שצריך הלווה לשבת עליה, נגיד כמה שעות, עד שימצא עליה תשובה, יפתוח הרבה ספרים, מה בכך. זה היה עושה גם אם לולא הלוואה. במילים אחרות נוכל להגיד בתורת כלל, כל דבר שהיה, שדרך בני אדם לעשות לחבריהם בתורת חן וחסד, גם בלי הלוואות, מותר גם ללווה שיעשה למלווה, או גם למלווה שיבקש מהלווה. כי כל שהם לא, הם לא מזכירים בפירוש זה עבור ההלוואה, אנחנו תולים לומר מדוע הוא עושה לו טובות כאלה, ועבור שככה דרך אנשים ככה לעשות לחבריהם טובה, מה זה לא סדום ועמורה, בני אדם עושים טובה אחד לשני, עולם חסד ייבנה, אבל בא המלווה, מבקש מהלווה, תן לי את המכונית שלך על כמה ימים. דבר כזה, אין דרך בני אדם לתת לחבריהם, בחינם, או אפילו יש כאלה אפילו שבכסף לא יסכימו, זה מכונית שלי, זה לא דבר, ולא פטיש זה, זה מכונית מדובר כאן. הלווה אומר לו, בסדר, אז יש לחוש, שלמה יסכים? כנראה הוא מתבייש, תראה, הוא עשה לך, נתן לך הלוואה, עוד אני אגיד לו, לא, כך. פה אסור. פה אסור. או למשל, כמו שאמרתי שבוע שעבר, הוא אומר לו, הלווה, למלווה, בוא תגור בחצר שלי, בדירה, בחינם. דברים כאלה, אנשים לא עושים לחבריהם בחינם. לכן יש לחוש למראית עין שיבואו לחשות אותם, שהם מתכוונים באמת לריבית. בדבר שאין דרך בני אדם, סתם בני אדם, לעשות לחבריהם בתורת חן וחסד, אלא רק בתורת שכירות, או חיוכי יוצא בזה, אם הלווה נותן את זה למלווה בחינם, אז אפילו אם הוא נגיד בטוח שעושה לו את זה גם בלי זה. אבל בני אדם הרואים לא יכולים להיות בטוחים בדבר, יש בזה חשד, הרחק מן החשד. לכן אסור למלווה, ללווה שיעשה הנאה למלווה בדבר כזה שהוא מפורסם ואין דרך לעשות לחבריהם בחינם. למשל, הלווה הוא גבאי בית כנסת. אז הוא בא למלווה, בכבוד, פתיחת ההיכל. פתיחת ההיכל, בכבוד. אם באותו מקום למשל, מוכרים את המצוות. הגבאי רשאי שלא למכור איזושהי מצווה למשל. גבאי ראשי. אז מה זה אתה מזמין את המלווה? בשביל מה אתה מזמין אותו? תמכור, מי שירצה יוסיף יקנה. כנראה, אתה כמו שהוא מרגיש נגדו, שצריך לעשות אותו טובה כנגד מה שהלווה לך, אתה אומר וסבין אותו פתיחת היחד. כל שכן, אם הלווה הוא סתם אחד לבית הכנסת, והוא קונה עלייה ומכבד בה את המלווה. הוא הוציא על זה כסף גם. שילם את זה בכסף. אז אם נגיד הוא תמיד היה רגיל ככה לעשות, הוא אוהב את המלווה הזה, גם בלי ההלוואה היה עושה אותו. תמיד הוא תמיד חכם, דוגמה אותו אדם של... אז גם עכשיו מותר, כי אף אחד לא יחשוב שזה שונה, כי גם תמיד היה עושה כך. אבל אם אף פעם לא עושה דבר כזה, מה יום מיומיים, ומתאו פתאום הוא קונה את העלייה, מכבד בית הפלוני. אז זה יכול לבוא לידי חשד, אבל זה בציבור, בפרסיה, לא ייתכן שאחד לא שמע שהייתה הלוואה ביניהם, אז אנשים מדברים, פה הפה של האדם מדבר, אתה יכול להיות שזה עבור ההלוואה, עכשיו הוא עושה לו טובות כאלה, לכן זה עשו. אמרתי גם פעם פה גם כן, האדם בא ביקש הלוואה מחברו, אמר לו, עבור מה? אמר, תראה, אני מחתן את הבן שלי, את הבת שלי. צריך קצת הלוואה, הוצאות, עניינים, אני צריך איזה הלוואה. בבקשה. אמר לו, המלווה, אל תשכח, להזמין אותי לחתונה. אל תשכח. והמלווה הזה, הוא אף פעם לא הזמין אותו לשום חתונות. הוא סך הכל אדם עם כסף, אבל הוא לא קרוב משפחה שלו, לא ידיד שלו, לא כלום. אז עכשיו הלווה מתבייש, הוא אומר, הוא גם ביקש ממני וגם הלווה לי. איפה אני, איפה אני, 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 אני בא. איך אני יכול לא להזמין אותו? זה בעיה. מפני שבשעה שהוא היה יודע שאילו לזה לא היה מזמין אותו. וגם המלווה מחכה, אני הלוויתי לך, אז מגיע לי להיות בחתונה גם, לראות את החתונה. זה כבוד למי ש... מי שמזמינים, הוא מתכבד בכך, זה עניין של כבוד. אתה מכבד אותי. כשאני מזמין מישהו, ככה הוא חושב עליי, הוא מזמין אותי, אז אני מכבד, המוזמן מתכבד. אפילו שהוא יביא מתנה, זה לא חשוב, זה לא חשוב. אבל בסיכום, הוא שמח שמזמינים אותו, הוא מתכבד בכך, שהוא גם כן נמצא בשורה שחושבים עליו. אז אם הוא לא היה רגיל לפני כן להזמין אותו, הוא לא יכול להזמין אותו. צריך להגיד לו, תסלח לי כבוד הזה, אני פוחד שזה חשש של ריבית, תרצה תבוא לבד. אני לא יכול לתת לך כרטיס, כי ייתכן שזה ייראה כמו זה, אני חושש בדבר. אמרתי לכם בזמנו, אם הוא פרע את ההלוואה כבר, לפני החתונה, יכול להזמין אותו. כי זה כבר שייך לתקופה הבאה שנדבר עליה עוד מעט, לסוג ב', שזה אחרי פירעון ההלוואה. עכשיו אנחנו מדברים קודם שפרע את ההלוואה. עדיין ההלוואה נמצאת בתוקפה. אז זה יותר חמור. אבל אחרי שפרה את ההלוואה, יוכל להגיד לו באמת, תיקח לך כרטיס הזמנה. ולא אחרי שינן שיחשדו, כי זה כבר רחוק, כבר פרה את ההלוואה. למה הוא לא הזמין אותו לפני כן? למה הוא חיכה? כנראה שזה סתם מזמין אותו. אין לנו בדאות שהוא מתכוון לריבית. מכובד, אני מתכוון. אז למה לפני כן הוא לא הזמין אותם? אם הוא מתכבד בהם כל כך, למה אף פעם הוא לא הזמין אותם? עכשיו בן הראשון, נגיד, הייתה לו לפני כן שמחה לפני כן, איזה בר מצוות או משהו, אף פעם הוא לא הזמין אותו, אפילו שזה כבוד שהוא יבוא, הוא לא הזמין אותו אף פעם. אז כנראה שהוא מוותר על הכבוד הזה, הוא לא מכיר אותו סוף סוף, מה? אם זה סיבה הגיונית, מותר. אם אנחנו מסבירים את הדברים, למה עכשיו, יש לנו עוד סיבה, חוץ מההלוואה, אפשר להסביר את הסיבה, מותר. הרי הוא לא אומר לפרוש עבור ההלוואה, אני מזמין אותך. הוא לא אומר לו את זה בפירוש, הוא רק מזמין אותו. אז אם אפשר לפרש את זה באמת בהיגיון, שיחשב לא בתורת ריבית, מותר באמת. כגון שאתה אומר, אני עד היום לקחתי אותו, עכשיו אני מכיר אותו. או עד היום הוא לא היה גר פה, עכשיו יותר קל לי. אבל אם אין שום סיבה אחרת, רק הסיבה שהוא פשוט מאוד, הלווה לו. יש בזה חשש שהוא כביכול מכבד אותו עבור שהלווה לו. וגם כבוד אסור, גם כבוד עבור ההלוואה אסור. כמו שהגמרא אומרת, מניין לנושה בחברו מנה, אדם שהוא לווה מחברו מאה, שלא יקדים לו שלום. אף פעם הוא לא מקדים לו שלום. פתאום אחרי ההלוואה, הוא ראשון אומר לו שלום. זה מוכיח שכאילו הוא עושה את זה, הוא נכנע לו, הוא עושה לו כבוד, כי הלווה לו. עשו. אם היה רגיל תמיד להקדים שלום, האדם הזה אומר שלום לכל אחד. לא בלי אפליות, בלי כלום, חסיד. כל מי שרואה, לפני שהוא יגיע, שלום עליך. אז כן, אין לזה לפני ההלוואה, אחרי ההלוואה. אבל אדם כזה הוא מקפיד, לפלוני הוא יגיד. לאלמוני הוא לא יגיד, מה פתאום שאני אגיד לו שלום, מי הוא בשבילי? עכשיו פתאום אחרי ההלוואה מתחיל להקדים לו שלום, אז כנראה עכשיו אתה תחת להכיר אותו, מה קרה עכשיו? עכשיו הוא הלווה לי, אני פשוט מאוד מתבייש ממנו, מתבייש לא להגיד לו שלום מראש. אז זה כבוד, כבוד הזה גם כן אסור. לא דווקא ריבית כסף אסור, זה אסור מדרבנן, אבל זה אסור. מניין לנושה בחברו מנה, ואינו רגיל להקדים לו שלום, שאסור להקדים לו שלום, שנאמר, ותשיך לאחיך, נשך כסף, נשך אוכל, נשך כל דבר, אל תקרא דבר, אלא דיבור. אפילו בדיבור אתה מכבד את החבר שלך גם כן לעשות. אדם קיבל הלוואה מאיזה נדיב עבור הוצאת ספר. נתן לו הלוואה. הוא רוצה לכתוב לו איזה דברי שבח. בעמוד הראשון, לכבוד הנדיב ופלוני, שהוא הלווה לי סכום כזה וכזה עבור הוצאת הספר. המקום מלא כל כך טובה לעבודתו התברך וברכות ושפחים. עשו. אם עדיין הספר, כשהספר יוצא לעולם, עדיין לא נפרעה הלוואה, הלוואה גדולה למשל, שהוא נפרע אותה אחרי שהספרים ימכור אותם וכיוצא בזה, עדיין לא נפרעה הלוואה, אסור לכתוב לו דברי שבח. למה? מפני שזה ריבית דברים. מה אתה משבח אותו? בשביל מה אתה משבח אותו? אמרנו, אם נגיד אתה אומר לחברו תודה, תודה זה לא שבח. למה? אני אומר, תודה אומר על כל דבר, אומר תודה. כמו שמרי קסטרו. אני אומר לך, תן לי שנייה 20 שקלים, אני צריך לקנות משהו במכולת. אני אחזור, אתן לך, שניות אתן לך, בשנייה אתן לך את הכסף בחזרה. אין לי בכיס פשוט, רוצה סיגריות, משהו לקנות. יש לי את זה באוטו. אתה אומר לי, בבקשה, קרה 20 שקלים. ואני אחרי חצי שעה, אתן לך חזרת 20 שקלים שהלוות לי. אני אומר לך, תודה רבה. מה, זה ריבית? איזה, הפכי אדם לוקח ריבית על שעה, על חצי שעה? אין דבר, מה פתאום? ריבית על חודש, שבוע, אולי, ימים, אבל לא דקות ספורות. אבל תודה רבה, אומרים כולם. סימן שהתודה רבה היא לא על עצם ההלוואה, אלא מה שהוא הסכים להמציא לו מעות. זה הכל. לא על עצם ההמתנה. לכן, וגם כן דרך בני אדם, זאת אומרת, תודה רבה, אין בעד בה. מבטלים את הדיבור. לכן, מותר להגיד, הלווה, קיבל נגיד, לווה, אדם לווה מחברו, תודה רבה לך. כשקיבל את הכסף, תודה רבה לך. למה? אין בזה ריבית. כי התודה רבה היא לא על עצם ההמתנה, שהוא מחכה לו חודש או חודשיים, אלא לעצם הדבר שהוא ימציא לו מעות. זה לתת תודה רבה על זה. וכן, הדרך המלווים, בני אדם שומעים, אנשים שיש להם דרך ארץ, אין בעד מה, עבור מה תודה רבה. זה חובה שלי, תורה צפתה אותי. אז הוא מבטל את כל הכבוד שעשה לו במילים במילה פשוטה. הוא אומר לו, תזכה למצוות. תזכה לעשות, תזכה לעשות. שנינו שווים, מה יש? מותר. אבל להגיד לו ברכות ושבחים, תחיל להגיד לו את כל המגילת אסתר, יגיד עליו, יקרא עליו את כל ההלל. זה אסור. למה? זה ריבית דברים. התורה אמרה, תלווה בלי תמורה, בלי כלום. בלי תמורה. יש הרב פיינשטיין, זכר צדיק לברכה, הוא אומר, להגיד לו, לשבח אותו, לפאר אותו, אסור. אבל מותר להגיד, לכתוב לו, נגיד בספר, שהוא יהיה מבורך בכל הברכות שבתורה. מפני שזה ככה באמת, הוא אומר. אדם שעשה חסד עם חברו, שמברך אותו בחזרה. אז רק מודיע לו שהוא מבורך, לא הוא מברך אותו. איזה פלפול כזה הוא עושה. ולברך אותו, לא. לשבח אותו, לא. אבל להגיד לו שהוא מעלתו חשובה אצל השם, להודיע לו את האמת, מה בכך? אין בזה בעיה של רבי דברים. יש עצה טובה, מי שקיבל הלוואה להוצאת ספר או ישיבות שמקבלות הלוואות מנדיבים, לכתוב להם איזה זיכרון, איזה משהו, להנצחה. יש עצה טובה, לבקש מהנדיב שחלק מהכסף יתרום, תורת תרומה. ואז השבח וההודעה היא על התרומה, ולא על ההלוואה. זה פתרון פשוט. אם אנשים באים, עוזרים, כוללים, ישיבות, רוצים לתת להם חזרה כבוד, אז עושים להם איזה אבן, איזה משהו, כותבים עליהם, זה תלוני, תרם כך וכך. פעמים אחת לא תרם, הלווה. גם הלוואה זה עוזר הרבה פעמים, עוזר מאוד. אז יתרום משהו, חלק מההלוואה, לא יבקש בזה בחזרה, ואז יכתבו לו עבור שסייע בתרומה. לא עבור ההלוואה, עבור שסייע בתרומה. כל הדברים האלה שאמרתי עכשיו, הם שייכים משעת ההלוואה ועד שעת הפיראון, כולל מן הפיראון. אבל אדם שכבר פרה את ההלוואה, אחרי יום, הוא רוצה להביא למלווה איזו תוספת. אז ככה, אם בפירוש הוא אומר לו שזה עבור ההלוואה, פיצוי עבור ההלוואה, עד עולם זה אסור. אין שום, אם בפירוש הוא אומר לו, זה עבור ההלוואה, תוספת, אפילו ייתן לו את זה אחרי 5 שנים, אחרי 10 שנים, יגיד לו, אתה יודע, לפני 10 שנים הבאת לי הלוואה, אני אז לא הבאתי לך שום דבר מתנה, כך, מתנה גדולה. זה אסור. אסור. אפילו אחרי 100 שנה, אם הוא יחיה 100 שנה. כי חכמים, זה נקרא כמו שאומרים, ריבית מאוחרת. כאשר האדם, הוא מפירוש אומר לו, זה עבור ההלוואה. יש לחוש, אם נתיר דבר כזה, אז יבואו להכיר גם כן על ידי תנאי. כלומר, כל שהוא בפירוש הוא אומר, אפילו שזה בלי תנאי ממש, זה אסור. אבל מתי מדברים עכשיו? כמו הדוגמאות שהזכרתי קודם. הוא לא אומר לו בפירוש שום דבר. הוא עושה איזה מעשה שמחשיד. מתחילים לחשוד מה הוא מתכוון. כמו שאמרתי קודם. למשל, הבן אדם הזה, הוא לא רגיל איזה דברים נסויים לעשות. הנה עכשיו הוא עושה לטובתו. אז כיוון שכבר עבר זמן פיראון ההלוואה, אז כל שבפירוש הוא לא אומר לו שזה עבור ההלוואה, אם זה דבר ששייך שיעשה לו גם בלי הלוואה, מותר. לפיכך, אחרי הפיראון של הלוואה, מותר לאדם לתת לחברו את, נגיד, את המכונית שלו למשל. כשהוא יודע, שניים יודעים אחד בשני, שהיה נותן לו את זה גם בלי זה. והוא לא אומר לו זה עבור ריבית לשום דבר. לפעמים שעבר זמן מפיראון ההלוואה, לא חושבים לתלות את זה בהלוואה. זה דבר כשהוא רגיל בלב הכי לתת. למשל, כל מה שאמרתי לכם קודם, כבוד, עיני כבוד ודיבור, להקדים לו שלום, זה רק מי שבזמן ההלוואה. אבל אם כבר הוא פרה את ההלוואה, יכול להגיד לו, להתחיל להקדים לו שלום. ואנחנו לא נתלה את זה בהלוואה, כי ההלוואה כבר נפרעה, למה אתמול הוא לא אמר את זה, ששום הוא לא אמר את זה? כנראה סתם הוא אוהב אותו. הוא התחבב עליו. לא קשור להלוואה בכלל. יש, כמו שאמרתי, הוא מחבט אותו באיזו מצווה בית הכנסת. אם כבר נפרעה ההלוואה, רשאי לכבד אותו. כל שלא בפירוש אומר לו זה עבור מה, כבר נפרעה ההלוואה, אנחנו תולים שזה נעשה מסיבה אחרת, לא מסיבת ההלוואה, הוא מחבב אותו. יש הבדל, כל מן שלא פרה את ההלוואה, שאז תולים יותר בתוספת או בכבוד, שזה עבור ההלוואה, כי הוא עדיין מרגיש נקשה נחיתות, כי הוא עדיין לא פרה את ההלוואה, לבין אחרי שפרה את ההלוואה, שאז אני לא ממש שירגיש לו נוח. אז כל שבפירוש הוא לא אומר שזה עבור ריבית, מותר. מותר, אבל נותן מתנה גדולה, או בפירוש אומר, מתנה גדולה, מיומיים, כזה, סכום כזה גדול תביא לי, אתה אף פעם דבר כזה לא הבאת לי. או נותן לו כמו שאמרנו, בפירוש אמרנו שזה עבור, זה אסור. זה אסור אפילו אחרי פיראון ההלוואה, מפני שבפירוש אמרנו שזה עבור, זה בתורת ריבית. כל מה שדיברנו עכשיו, זה רק כאשר הוא לא בפירוש אמר לו זה עבור מה, וכמו שכבר אמר ההלוואה, אנחנו יכולים לתלות בסיבות אחרות. אבל אם בפירוש אמר לו שזה עבור, המתנה שהמתין לו, או בפירוש הוא מביא לו דבר גדול שאין פירוש אחר, אין הבנה אחרת מדוע יקבל דבר כזה גדול, מתנה כזו גדולה, אז בזה גם עבור, אחר עבור הפירעון ההלוואה, זה אסור. אבל דבר שאין בו איסור ריבית מן התורה, בוא נגיד ריבית של דברים, שאלת שלום, כבוד וכיוצא בזה, טובת הנאה, זה רק אסור מדרבנן. למדנו שבוע שעבר, שאסור למלווה לבקש מהלווה שיעשה לו פה מיני מלאכות בשכר. למה? כי המלווה מרוויח מזה. הוא מתנה איתו, אם צריך איזה מלאכה, תזמין רק אותי, אני בעל מקצוע. ככה הוא בטוח, יש לו עוד מזכורת, המלווה. אז אם זה בתנאי גמור, זה אסור מדרבנן. אפילו לא בתנאי גמור, אבל קודם זמן פירעון ההלוואה, גם כן אסור מדרבנן. אבל פרה את ההלוואה כבר. הוא פרה את ההלוואה. פרה את ההלוואה, ובא עכשיו הלווה, מזמין את המלווה, שעשה לו איזה תיקון של חשמל בבית. פרה את ההלוואה כבר. ולא אומרנו שזה עבור ההלוואה, כלום. מותר. למה? כי כמו שאמרתי קודם, העניין הזה של שעשה לו איזה מלאכה, אין פה ריבית גמורה מן התורה. זה רק ריבית מדרבנן, כי הלווה בלב הכי לא מפסיד. מי שהיה מזמין, נותן לו סכום כסף לעבודה הזאת. זה רק עניין של טובת הנאה. מי שהוא בוחר אותו, הוא מחזיק לו טובה. הוא אומר, תודה רבה לך שזמנת אותי. אז זה רק איסור דה רבנן, זה לא יפסיד המון ממש. אז באיסור דה רבנן, אם יש עוד נקודה שזה אחרי פירעון ההלוואה, לא גזרו בזה חכם. לכן אדם שכבר פרה את ההלוואה מחברו, רשאי שיסבין אותו לכל מיני עניינים, כל מיני מסיבות, כל מיני חתונות, רשאי שיסבין אותו שיעשה לו איזה עבודה בבית תמורת כסף, ואין בזה שום חשש. מפני מה אין בזה שום חשש? כי כיוון שאף פעם אין בזה איסור ריבית מן התורה, אפילו בתנאי ואפילו כדי כתובת הנאה, או ריבית דברים, או ריבית של כבוד בלבד. אז כאשר, כמו שאמרנו, כאשר הוא עושה את זה אחרי פירעון ההלוואה, לא גזרו בזה חכמים בכלל. יש מצב שלישי שנקרא אחרי 30 יום מפירעון ההלוואה. אם עבר חודש מהפירעון, יש עוד דבר אחד שמותר. מותר, כל מה שמותר עכשיו גם כן מותר אחר כך, נוסף על זה עוד דבר מותר. אחרי שעברו 30 יום מזמן פירעון ההלוואה, מותר ללווה לתת למלווה אפילו מתנה גדולה. שהמלווה לא יכול לחשוב עבור מה הביאו לו את זה. כי זה סכום כזה גדול, מתנה כזו גדולה. אבל הוא לא אומר לו שזה עבור ההלוואה. וכיוון שבר עבר חודש מהפירעון, אז קשה לומר שבני אדם יקשרו אחד עם השני. כי חודש שלם מחיקית אז. אם באמת אתה תתת לי ריבית, תן לי לפני כן. כיוון שעבר כל כך הרבה זמן. ולמה זה כתוב במסכת כתובות, היה זקן אחד שהיה עוזר לכל בני הכפר. מה היה עוזר? היה מלווה להם. אף הם עשו לו טובה, והיו מוכרים לו, שאחד צריך למכור איזה קרקע או משהו כזה, היו מוכרים לו, היה אדם עשיר, שהוא רוצה לקנות. אז מרן שואל, איך יכול להיות דבר כזה? איך עשו לו טובה? תמורת הלוואה אסור שיעשו טובה. אם עשה, מלווה להם, זה צריך להיות תמורת חן וחסד. איך הם עשו לו טובה תמורת ההלוואה? אז מתרץ מרן הבית יוסף, שמדובר כאן אחרי פירעון ההלוואה, אחרי זמן רב מפירעון ההלוואה. זה לא מזמן הפירעון, אחרי זמן רב. כמה זה זמן רב? אז בבן יש חי כותב ימים רבים. כמה ימים רבים? אז אמרנו מעוד חודש לפחות. למה חודש? מצאנו בהרבה הלכות שהזמן של חודש עושה הפסקה. גמרא אומרת מסכת ברכות. אדם שהוא ראה קברי ישראל, אומר ברכת אשר יצר אתכם בדין. אם ראה את זה עוד פעם, לא יגיד עוד פעם. למה? הוא אמר את זה, זה הוא עדיין בזיכרונו, זה לא השיח דעתו. עד כמה זמן? עד חודש. עבר חודש, אתה יכול עוד פעם. אדם, הוא רואה חכם גדול. כשהוא יודע הלכה, פוסק הלכות, רואה את הרב עובדיה שיחיה. אומר, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, שחלק בחוכמתו ליראיו. עוד שבוע, שוב פעם רואה את הרב עובדיה. עוד פעם להגיד את הברכה? לא. למה? כי שהוא עוד נטרי, זה עוד נזכר. לא השיח דעתו. עבר חודש ולא ראה אותו, רואה אותו אחרי חודש, עוד פעם מברך. שיעור של חודש זה שיעור של הפסק, שיעור של הסח הדעת. אדם שוכח דברים אחרי חודש. יש גמרא במסכת פסחים, ש30 יום לפני הפסח מתחילים ללמוד הלכות פסח. ולמה לא חודשיים לפני פסח? למה הם ידעו, אחר כך ישכחו עד שיבוא פסח. 30 יום זה עוד תקופה אחת, אבל יותר מ-30 יום, זה כבר תקופה נוספת, אז אנשים יכולים לשכוח. לכן מצאנו עוד דוגמאות כיצא בזה בגמרא, ששיעור של למד יום, זה השיעור שבני אדם עוד מזכיר להם. אז גם פה לגבי ריבית. כדי להרחיק את עצמך מההלוואה, צריך לפחות שיעברו למד יום. ואז כבר לא מקשרים בין ההלוואה לבין המתנה. כי כבר אמר, שכחתי בכלל שהבאתי לו פעם כסף בכלל. למה? עבר חודש. עבר חודש. הכוונה היא לריבית. אבל זה לא נראה, הוא לא אומר את זה למלווה. המלווה יכול לתלות בדברים אחרים. אתה מבין? אז לא גזרו בזה חכמים. ההבדל עצום. אם זה לזמן הפיראון, אז כל פת יבין, מה זה עוד 100 שקל? כנראה, עבור ההלוואה. לא, 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 תשמע אותי עכשיו, אחרי זה תשאר. אתה רוצה לשאול, לא לקבל תשובה או כן לקבל תשובה? קבל תשובה. אז בוא נדבר לאט לאט. אם אני מחזיר, אני הלווה, להביאתי 1,000 שקלים, בזמן הפיראון נותן לו 1,100. הוא אומר לו, תראה, יש פה, הוא סופר, הוא אומר, 1,100. הוא אומר, כן, עוד 100, תיקח. מה, יש הבנה אחרת, למה אני מוסיף לו עוד 100? זה ריבית. אני נותן לו עוד אחד, עשית לי טובה, קח טובה בחזרה, קח עוד 100 שקלים. זה אסור. עכשיו, בזמן הפיראון נתן לו 1,000, לא נתן לו יותר. אבל מחר הוא בא, שם לו עוד 100 שקלים על השולחן. עדיין אפשר לקשר את זה להלוואה. למה? כי עדיין עבר יום אחד סך הכל. אבל לא עבר יום אחד, עברו 30 יום. עוד המלווה משכח שילבה בכלל, הלווה שכח שבכלל ללווה. אז פה לא מוכרח שיקשר את זה, המלווה להלוואה. אולי סיבה אחרת, אולי הוא... שאלה שלו הרבה דברים. למה פתאום האדם הזה מכבד אותו? מי יודע. כיוון שהוא בפירוש לא אומר לו, וכבר עבר חודש פיראון ההלוואה, אז בזה, זה מה שכותב מרן בית יוסף, כיוון שעבר זמן מופלג, שהוא לא מוכרח שיקשר את זה להלוואה, מותר. כל פעם. יותר מזה, אני אמרתי שלפעמים כדאי להשתמש בהמצאה הזו לפרוע לאחר חודש. מתי? ראובן ילווה לשמעון כסף, בלי ריבית. סיכמו ביניהם, ראש חודש ניסן, תפרע לי את ההלוואה. תפדל, עליי ועל צווארי. ראש חודש ניסן, תקבל את הכסף בחזרה. הגיע ראש חודש ניסן, לא שילם את הכסף. מסכן זה הלו, המלווה נכנס מעובר בבנק, בחובה. לא פרע את ההלוואה. אם היה פורע את ההלוואה, היה התכסה לו כל החיסרון. לא פרע את ההלוואה. ועבר עוד יום ועוד יום, עבר נגיד שבוע, שבועיים. האם יכול המלווה להגיד ללווה, תן לי מה ששילמתי לבנק בשבועיים האלה, עבור שאתה החרגת את הפיראון? אסור. אסור להגיד. למה? גם כביכול האיחור הזה, זה כאילו הלוואה חדשה. כשאדם מעכב את הפיראון, זה כאילו הוא ממשיך ללוות, הוא רוצה עוד תקופה. אז גם כן אסור בריבית. צריך שיהיה בלי שום תוספת. אבל במקרה הזה, נכון שזה אסור, אבל אדם מרגיש לא נוח. אני גרמתי לו נזק. אני לא אמרתי בדיבורי. אז פה כדאי שהלווה יחכה חודש. אחרי חודש, ייקח ככה סכום מסוים שהוא חושב שאת זה הוא יפסיד, ויתן לו את זה בזה שהיא צורה. אז זה מותר גם הוא. למה? כבר אחרי חודש פיראון ההלוואה, והוא לא אומר לו זה בתורת ריבית, אז זה מותר. אז לכן כדאי להשתמש בזה פעמים, כשהאדם מזיק את חברו, ולפי ההלכה הוא לא יכול לתבוע ממנו תוספת. אבל למה שיפסיד ואחרי הכל? אז הוא הכניס לו את זה, כמו שאומרים, בצורה שמותרת לפי ההלכה. דרכי הדרכי נועם, וכל נתיבותי השלום. מה שהתורה אסרה, אבל התחשבה לפעמים, מצאה איזה מקום, תרצה, תעשה בצורה הזו, מותר.
אחרי חודש מנזק?
לא, מפיראון ההלוואה. אחרי חודש מפיראון ההלוואה, אז המלווה לא תמיד יכול לזכור שזה עבור
על... לא לכם
בזמן. מפיראון. דיינו, ההלוואה נפרעה בראש חודש סיוון, חכה חודש. חודש תמוז, והלאה, יכול לתת לו איזו תוספת עבור איזה עניין, סיבה או כל סיבה אחרת. רק שלא יגיד לו בפירוש שזה עבור ההלוואה. כל סיבות, כל סיבה שנראה לאדם, שאף שלפי ההלכה זה אסור. אבל תראה, הוא נגרמתי לו הפסד, נגרם לו הפסד. אז מצווה, בטוב, שיחכה חודש, ואחרי חודש, אז אי אפשר לקופות הלווה. רק אם הלווה הוא יראה, הוא כמו שאומר אדם עם דרך ארץ, אדם עם מוסר, אז הוא מרגיש לו נוח כזה, יכול לתת לו אחרי חודש, איזה פיצוי בדבר, ולא יגיד לו עבור מה. זה הכל, ואפילו הוא יבין שיבין, אה? אנחנו לא בטוחים שהוא מבין. למה? מה פתאום אתה מחכה חודש?
לא היה לו כסף.
אני חושב ככה, אני אסביר לך. אתה אף פעם לא התנסינו. נגיד שאחד לבא ממך כסף ואתה פרעת לו. כמה אתה תזכור עוד שהלווית לו וכולי? היום הוא חודש לתשכח מזה כבר, שהייתה הלוואה. כי האדם שוכח, כמה שאדם לזכור, טבע האדם, חודש זה הרבה זמן. ראינו כמה דוגמאות עכשיו, שאחרי שעובר חודש, זה כבר אדם כאילו מסיח דעתו. הנה מצאנו בחתונה ולהבדיל באבלות. היום עושים זמן חכמי הגמרא, לא כמו היום. היום עושים 7 ימי המשתה. זמן חכמי הגמרא הייתה שמחה גדולה. היום עושים 30 יום. 30 יום היום עושים משתה לחתן. 30 יום. העידנה ערבה כל שמחה, חרב בית המקדש. אנחנו עושים כמה שאפשר, אבל לא מגזימים. איך נעשה שמחה ובית המקדש חרב? אבל בזמן הגמרא היה אומר שהשמחה במעונו, כל למד יום. כל למד יום. עושים בזימון של השמחה. איזה שמחה? שמחת חתן וכלה. עבר למד יום, זה כבר, כמו שאומרים, אני רגיל, אמר. להבדיל באבלות. יש לנו אבלות של 30 יום. חוץ באבי ואמו. אדם מתאבל על אחותו, יוצא בזה, באחיו. לא, לא אבא ואמא, למד יום. למד יום. אחרי למד יום, כבר אמר. למה? זה כבר נשכח, כמו שאומרים, זה כבר לא קשור לה, כבר אמר. אז יש עוד כמה דוגמאות כיוצא בזה. אז גם לגבי איסור ריבית. אחרי שעברו 30 יום, אם ירצה הלווה לפצות את המלווה, באמת הרי הוא עשה לי טובה, הוא כך, אבל בלי להגיד לו עבור מה הוא עושה את זה, רשאי ואפילו מתנה גדולה. כמה שירצה, אפילו מתנה גדולה. ייתן לו צ'ק 2,000 שקל. לא יודע אם זה בשבילו גדולה או קטנה, בשבילי זה גדולה. ייתן לו צ'ק 2,000 שקל, מה קרה יום מיומיים? כן, תפתר את הבעיה, למה לא? אבל שלא יגיד לו למה. אתה מבין? זה הנקודה. ההיתר הוא חד צדדי. אני יודע למה אני מתכוון, אבל אני לא מספר לו מדוע. ואז, תן לו לחשוב. וכיוון שלא בטוח שהוא יגיע למסקנה הזאת, כי כבר עבר חודש, לא גזרו בזה חכמים. הרי זה כל זה ריבית דרבנן. מהתורה, כל שלא היה תנאי, זה מותר. כל זה מדובר בלי תנאי. זה סך הכל מרצונו הטוב הוא רוצה לתת. אז כל זמן שהוא לא פרע את ההלוואה, אפילו מרצונו טוב אסור. אפילו פרע את ההלוואה, אבל עדיין לא עבר הרבה זמן לפירעון ההלוואה, גם כן אסור. עברו 30 יום פירעון ההלוואה, זה כבר יותר קל. כן, מישהו עוד ש... בבקשה. להלוות, לקבל כסף? כן, ללוות. כולכם לא יודעים עברית. אמרנו שבוע שעבר שזה אסור. כן, זה כמו אחרי. אדם דעתו ללוות בפלוני כסף. מותר. יפה, כן. כל שבפירוש שלא אומר לו שזה עבור ההלוואה, כן, חודש מותר. יופי, תפסת את הנקודה. אדם רוצה ללוות מחברו, אבל הוא רוצה להכין את הקרקע. שלא יבוא יגיד לו לא. אז נגיד הוא רוצה עוד שבוע ללוות, משך שבוע לפני כן, כל יום שלח לו איזה מתנה. הוא אומר, תראה, מה זה, איזה בן אדם זה, איזה אדם יהודי טוב. חכה, אחרי דקה הוא בא, אחרי שבוע, תן לי משהו. מה יגיד לו, אני לא יכול. כל שבוע קיבלתי אותך, אדם לא יכול. אמרתי לכם פעם, להבדיל, זה אנחנו עושים ככה, לקדוש ברוך הוא, בסליחות. מתחילים את הסליחות, רחמנה. קרם כי עמד, אברהם רחימה, יצחק עקדה, יעקב שלמה, משה נביאה, תזכור, מי אנחנו? אנחנו בני אברהם, בני יצחק, בני יעקב, משה רבנו, דוד המלך. יש לנו ייחוס, אנחנו לא רחוקים ממך, אנחנו קרובים אליך, בונו של העולם. טוב, הקדוש ברוך הוא, טוב, אתם מכירים אותי, יופי. אז אחרי שאדם מתחיל להגיד לחברו, תראה, אנחנו קרובי משפחה, אנחנו יש את הידידים, גם מגיע אלוקינו שבשמיים. תתחיל לנו בכל הבקשות מבקשים הקדוש ברוך הוא. איך אתה מרשה לעצמך? כי כבר אנחנו אמרנו שאנחנו מיוחסים, אנחנו בני משפחה, אנחנו כביכול. אדם בא לאיזה חנות, בא עם איזה מסעית, אומר לפקיד, תתחיל להוריד סחורה, תמלא במסעית. חכה, אשתי, אני בוס, מי אתה בכלל? בוא לבעל הבית. בא לבעל הבית, מה חכה, קודם כל נסכם את המחירים, נסכם את הכל, אחרי זה תיקח את הסחורה, לא ככה עושה. החכם מה עושה? בבוקר השכם, עדיין בעל הבית לא התחיל למכור עוד. אתה יודע, אנחנו קרובי משפחה. מאיפה אתה קרובי משפחה? סבתא שלך, סבתא שלי, הם אחיות, הם בנות דודות, אני יודע מה? כן, מאיפה אתה יודע? כן. ספר לו סיפורי סבתא, מתחיל לספר לו על ככה וככה. הוא כבר מתחיל לאהוב אותו, לחבב אותו. איפה היית עד עכשיו? לא, 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 עכשיו נפגשנו, יופי. אחר כך, אמרו לו, תגידי, הוא הולך לאחד מהפקידים שם, מתחיל להעמיס סחורה. אמרת, תראה, יש בעל הבית. טוב, לך לבעל הבית. אמר, תקח, תקח, בסדר. אמר, מה, מה עם התשלום? הוא רוצה הודעות על המסעית ולנסוע. מה עם התשלום? בינינו, מה קרה לך? אני אשלם לך, לא, לא, הוא מתבייש, טוב, תלך. זה ככה אנשים טבע האדם. כשאדם מתקרב לשלח עברך, אחרי זה הוא מתבייש להגיד לך לא אפילו. אז פה ריבית מוקדמת, הוא אומר, יש לו אחלו מתנות, עניינים, עושה לו טובות. אמרו, תהילה, שוי, איזה בן אדם טוב, זה, זה. אז כשבאגיע הרגע לפרוע את השטח חוב, תלווה לי בבקשה, מה יגיד לו, אני לא אלווה לך. זה לא הולך. אז לכם זה אסור. אסור לאדם שישדל את חברו, סמוך להלווה, הוא החברו לא יודע, אחרי זה יבדע לו למה הוא עשה את כל זה. זה נקרא ריבית מוקדמת וזה אסור מדרבנן. אבל אם הוא עושה את זה חודש לפני שהוא מתחיל ללוות, כלומר, הוא עשה את זה משך כמה זמן, מי הפסיק? מזמן שהפסיק, עד ההלוואה, עבר חודש. הוא שכח כבר משהו, הוא דיבר איתו, חודש, למה זה חודש? חודש זה עולם. מי זה בן אדם הזה שרוצה הלוואה? הוא נתן לי פעם דברים, שכחתי מזה כבר. אתה אדם זוכר, זה עדיין טרי, טרי, חם. עבר חודש, מי בכלל יזכרו אותו, אני לא יודעים. אז לכן, כשעבר זמן מופלג, זמן חודש, אפשר לתת לו, בלי להגיד לו שום דבר.
אם אני הלוויתי ממישהו, הבזעתי. עכשיו אחרי...
תגיד לו זה ריבית, אסור אפילו עד היום האחרון של חייך.
או שאני אגיד לו אחרי יום.
כן.
תגיד לו
איך
אתה
נמצא לתלונים.
למה?
בשבילי זה בגלל שהוא... אתה לא מסביר
לו למה? לא, רק אני נותן
לו... אז זה מחלוקת הפוסקים. יש דעה שסוברת, כיוון שלא אומר לו למה, מותר. ויש דעה שאומרת שעשו. מראה פסק כמו הדעה שאומרת שזה עשו. כאשר אדם, לא עבר חודש, אלא עדיין, אבל קצת זמן, סך הכל, עדיין הוא יכול לתלות שזה עבור הלוואה. מתי מותר לתת לו בסתם? כשעבר חודש. שאז ספק גדול אם בכלל הוא עוד זוכר את ההלוואה בכלל. ולכן זה מותר. טוב, שבוע הבא אני אמשיך בדינים של מיקח וממכר. שבוע הבא נבוא למה שכל החיים שאלת אותי, שתי מחירים, ארבעה מחירים, בלי נדע שבוע הבא. עוד שאלה. והלוואה כבר פרעת אותה.
נתתי לו אותו יום
יש
את
זה. אסור. כאילו יגיד, מה פתאום נותן לי 700 שקל עם האדם הזה? מה יש לי איתו? כנראה בגלל שהוא לבא, אבל אם עבר חודש, הוא שכח כבר שהייתה הלוואה. יגיד, כנראה, הוא אדם טוב, נדיב. אני אתלה את זה בדבר אחר. מה שעושה זה לא טוב. אם הוא נותן לו סכום כזה שהוא גדול, ועדיין לא עברו 30 יום, אז אדם כן יקשר את זה עם ההלוואה. זה אסור. מתנה גדולה, אסור. אה? סליחה. כן, אסור לדבר, אבל אסור. אסור? לא, היה חודש פותר. אחרי יום הוא אמר. אחרי יום אסור. אחרי חודש, מותר גמור. אם לא אמרו לו לעבור ריבית, מותר.